הרב בני לאו, שמואל ב', פרק כ"ד.
פרק כ"ד החותם את ספר שמואל ב', עוד נספח לספר, מעביר אותנו לאיזשהו אזור שהוא על גבול המיסטיקה, איזשהו משהו נסתר שמתרחש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שמחלחל ופועל בתוך הארץ. כבר פסוק הפתיחה שמתאר ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. תשימו לב, מישהו יודע, הסופר שכותב את כ"ד, יודע לספר לנו מה מתרחש בעולמו הפנימי של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מסית את דוד כדי להעניש את ישראל, באיזה אופן לך מנה את ישראל ואת יהודה. למה? מה חטאו? מה חטא דוד? שום רמז. מתי בכלל הפרק הזה, לאן הוא שייך? האם הוא שייך לסוף תקופת דוד, לתחילת תקופת דוד? אני אנסה עוד בהמשך ממש למיין, לקטלג את הפרק הזה, בתוך רגע ההכתרה של דוד למלך על כל ישראל. אם אתם זוכרים, מגלגלים אחורה את ספר שמואל ב' במעבר מפרק ד' לפרק ה'. פרק ד' דודינו שכל ישראל באים אל דוד לחברון ואומרים לו, לך אנחנו נאמנים, אתה תמיד היית המוציא והמביא, ועכשיו אנחנו מכתירים אותך למלך על כל ישראל. בפרק ה' אנחנו כבר רואים את דוד בירושלים מעלה את ממש מתחיל לנהל את הממלכה, לבנות את ירושלים, לכבוש אותה מהיבוסי. בפרק ו' הוא כבר מעלה את ארון ברית השם לירושלים. כאן אנחנו חווים את החוויה שדוד כבר מחליט להיות ממוקם בירושלים. זה מאוד מאוד מעניין למקם את הגורן של ארוונה היבוסי, שעוד מעט נראה אותו בחלק השני של הפרק, לפני או אחרי הכיבוש של ירושלים או של עיר יבוס על ידי דוד. אבל בואו לפי הסדר. לפרק שלנו יש שני חלקים מאוד מאוד ברורים. החלק הראשון החטא, החלק השני עונשו, ובסופו של דבר איזשהו סיום שמתאר לנו את מעלתו של דוד. מהו החטא? החטא מפקד, לך מנה את ישראל, אומר דוד ליואב, לשוט בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, לפקוד את העם וידעתי את מספר העם. זה ממש מראה לנו איזשהו חוויה, אולי אופן, של מלך חדש שרוצה לדעת מי זה העם הזה. לך מנה את שבטי ישראל, אני עכשיו נכנס לתפקיד, אני רוצה לדעת כמה חיילים יש לי, איך הם מחולקים, מי הם גיבורי החיל, איפה מרוכזים הערים המרכזיות, מדן ועד באר שבע. ממש טיול בכל ממלכת ישראל, גם בישראל וגם ביהודה. הבעיה הגדולה בתוך הסיפור הזה כמובן, היא בעיית המפקד. המפקד עומד כבר בתוך תורה, בתוך ספר שמות בפרק למד, אומרת לנו התורה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כשאתה רוצה לספור עם, אז תיזהר, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. יש איזה מתח עצום בזמן שמונים בני אדם. התורה לא אומרת שאסור לפקוד אנשים. הרי מפקד אוכלוסין, מפקד צבא, מפקד כוח אדם, זה דבר הכרחי למערכת מסודרת. אבל התורה יודעת את זה ומזהירה אותנו. היא אומרת שמפקד יכול להוביל למגפה. למה? התורה מסבירה לנו את זה באופן פשוט, לא יהיה בהם נגף. היא אומרת שאם יהיה מפקד, יש חשש לנגף. אנחנו מבינים היטב היטב שמפקד זה גם תחושת אדנות. כשאני סופר אותך, אני שולט בך. כשאני פוקד אותך, אני גם מפקד עליך. וכשאתה המלך, אתה מסתובב ומורה באצבע על אנשים ומונה אותם, בעצם אתה מבטא את מלכותך על פני כל הארץ. אם יש סכנה שמלווה את כל התורה מראשיתה ועד סופה במלכות, זה פן יגבע ליבו של המלך. כל הזמן התורה תחזור ותחזור על משפט המלך ולא ירום לבבו. המפקד הוא אחד אולי מהסיכונים הממלכתיים הגדולים ביותר, שבו אתה שוכח שאתה רק משרת איזשהו מלך יותר גבוה ממך, שאתה עבד ולא אדון. גם המלך נמצא כפוף לתורה והוא לא אדון על פני כל הארץ, ולכן המפקד יש בו את האלמנט המרכזי ביותר של סכנת ממש סכנת נגף מאוד מאוד גבוהה. וזה מה שקורה לנו כאן. יואב מסיים את המהלך כולו, הוא מנסה, יואב דווקא כאן, מנסה לומר, ויוסף השם אלוהיך אל העם קיים וחיים 100 פעמים, מה יעזור לך מפקד? ואנחנו יודעים, יואב, אם נכון הדבר שאנחנו נמצאים פה במעבר מחברון לירושלים, יואב הוא שר צבא, יואב יודע שהמספר לא קובע, יואב יודע כי ביד השם להרבות ולהמעיט לפי רצון השם, ולא לפי רצון אדם. ויואב משתדל לעצור ולא עוזר לו. זו אולי הפעם היחידה בכל מערכת היחסים בין יואב לבין דוד, שדוד מצליח לכפוף את רצונו על יואב, ולא יואב על דוד. נורא, ממש פלאי. ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ואז יואב יוצא עם השרים והולך לעשות את המפקד. יש פה מסע מרתק שהם הולכים עם הירדן, הם הולכים ממש סובב ארץ ישראל, הם מגיעים צפונה, יורדים דרומה, וישוטו בכל הארץ 9 חודשים ו-20 יום, יודעים לספר לנו, עד שמגיעים חזרה לירושלים. זאת אומרת, דוד כבר בירושלים, דוד נמצא בירושלים, אנחנו מבינים שהמלחמה נגמרה, זאת אומרת, אנחנו כבר במוצאי פרק ה', אולי אנחנו לפני פרק ו', לפני עליית ארון ברית השם, עוד מעט נראה, ועכשיו מביאים למלך את התוצאה של המפקד, וזה מאוד מעניין. ותהי ישראל 800 אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500 אלף איש. קודם כל, סתם הערה, כשמחלקים אותנו, תמיד ישראל לחוד ויהודה לחוד. כל הזמן מחלוקה. אפילו כשהתחלנו את המלכות שלנו בשאול, בפרק י' א', בספר שמואל א', כשסופרים את העם שם, היה 300 אלף לישראל ו-30 אלף ליהודה. הפרופורציות פה השתנו לגמרי. שם זה היה יהודה 10% מהעם, פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. פה אנחנו כבר מגיעים לאיזושהי מערכת כמעט שוויונית, 800 אלף, 500 אלף, ועוד דבר מאוד מעניין. כשאנחנו עוברים בספירה כאן של יואב, שמסובב וסופר את העם, אז כשבמקבילה לספר דברי הימים אנחנו שומעים, פרק כף א', פסוק ו', בדברי הימים א', לוי ובנימין לא פקד, כי נתאב דבר המלך את יואב. איזה מרתק. יואב אכן מבצע את הפקודה, ואתם הרי זוכרים את יואב. יואב תמיד, 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 ממלא פקודות בלי שום פקפוק. הוא מסוגל להעמיד את אוריה החיתי אל מול פני האויב, כי כך ציווה המלך. יואב הוא איש נאמן למלכו. אבל כאן הוא הלך בעל כורחו וביצע את הפקודה, ולפי ספר דברי הימים, לא לפי הפרק שלנו, אלא לפי דברי הימים א' פרק כ"א, יואב ביצע את הפקודה רק בחלקיות, והוא לא מנע לא את שבט לוי וגם לא את שבט בנימין. אנחנו מבינים, את שבט לוי הוא לא מונה, כי שבט לוי אין לו נחלה והוא בכלל לא שותף לכל המהלך. למה הוא לא מונה את שבט בנימין? יש המון השערות. ההשערה שלי, שבט בנימין זה צבאו של שאול. הוא לא סופר את שאול, הוא מדלג על שאול. לדעתי יואב יש לו חשבון עמוק עמוק בניסיון להפריד את שבט בנימין של שאול מכל שבטי ישראל. אני חושב שיואב רצה משהו אחר, אבל זה לא הנושא העיקרי, וזה גם אולי שיעור לדברי הימים שעוד שנתיים בערך נגיע לשם. וסופו של דבר, נגמר המפקד, ואז מגיע אמצע הפרק פסוק יוד. ויח לב דוד אותו אחרי כן. זאת אומרת, אחרי שגמרו את הספירה, יואב מביא לדוד את התוצאה, ויאמר דוד אל אדוני חטאתי מאוד, אשר עשיתי, ואתה אדוני יעבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. פתאום דוד מתעורר. האמת, זה סדרתי אצלו, נכון? אנחנו מכירים את דוד הזה שעומד על סיפו של החטא כל הזמן. אני רוצה להזכיר לכם את סיפור פרק כ"ה בשמואל א', כשאביגיל, אשת נבל הכרמלי, יורדת לקראתו, כשדוד ו-400 איש עמו הולך לעשות טבח בכרמל כדי להתנקם בכל מה שעשה נבל הכרמלי שלא נתן לו את דמי החסות שהוא ביקש. ואומרת אביגיל, תחליט, אתה רוצה להיות רוצח או רוצה להיות מלך? והוא אומר לה, ברוכת להשם ביתי, שהצלת אותי היום מבוא דמים. דוד עומד כל הזמן על המתח הזה בין אדמוני לבין יפה עיניים. האם הוא עושה את מה שהוא רוצה עכשיו כאן בפרעות כמו אדמוני, או שהוא מסוגל להסתכל מעבר לעומק ולהגיד, לא, יש משהו עמוק יותר, אלוהי יותר, רוחני יותר. ודוד חוטא וחוטא וחוטא ונעצר ונעצר לפעמים לפני, כמו את אצל אביגיל, אבל לצערנו גם לפעמים בבוקר שאחרי. הבוקר שאחרי אנחנו למשל יודעים כשהוא העלה את ארון ברית השם, נכון? בפרק ו', אז בפעם הראשונה הוא מחרקר עם כל כלי התזמורת, ואז הוא חוטף את בעצם את המפגע של פרץ עוזה, ואז דוד אומר חטאתי. ואנחנו מכירים את הנקיפת לב של דוד בצורה הבומבסטית ביותר, כשהוא עומד מול נתן בחטא בת שבע ואומר חטאתי. דוד יודע להתבונן אחרי ולהגיד חטאתי. וכאן במקרה שלנו, שוב פעם, דוד עומד מול חטאו, המפקד הזה שזרום לבבו מעל עמו, ואומר חטאתי, חטאתי להשם, חטאתי מאוד, ומבקש, נסכלתי מאוד, תעביר את אבונך. ואז מגיע סיפור שאנחנו לא מבינים אותו, סיפור כל כך פלאי. הוא קם בבוקר, והנה דבר השם אל גד הנביא חוזה דוד לאמור. אולי אני אגיד הערה, הרב יואל בינון לימד אותי לפני שנים רבות, שספר שמואל הוא באמת ספר של שלושה נביאים. יש לנו את ספר שמואל א' ששייך לשמואל הנביא, אחר כך סוף שמואל ב' והנספח של שמואל ב', כמו הפרק שלנו, זה ספר גד החוזה, ואחר כך יש לנו את הספר של מאמצע שמואל ב' ועד מלכים, ספר נתן הנביא. שלושה נביאים ושלושה, ממש שלוש תקופות בתולדות ישראל, ופה עוד ראיה שאנחנו בעצם בפרק כ"ד נמצאים עמוק עמוק בירושלים, עוד לפני שנתן הנביא בפרק ו' מתגלה אל דוד. זאת אומרת, קו פרשת המים בין עולמו של גד לעולמו של נתן, זה המעבר מפרק ה' לפרק ו', והוא הפרק שלנו פרק כ"ד. זהו עדיין פרקו של גד החוזה, שאם אתם שואלים מה תפקידו של אותו גד, נאמר כך, הפעם הראשונה שגד מתגלה אלינו, זה דוד בורח מפני שאול וחוצה את הירדן, עובר למואב, ושם מתגלה אליו גד החוזה ואומר לו, לא, 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 אתה חוזר לארץ ישראל ומתמודד בארץ ישראל מול שאול. זוהי הופעת הבכורה של גד, המושך את דוד ממואב לישראל, וכנראה ממשיך איתו עד לירושלים. ברגע שדוד מתעצם בירושלים, גד מסיים את כהונתו הנבואית, ועובר עוברת התקופה לתקופתו של נתן, שיעביר אותנו לימי שלמה. אז עכשיו אנחנו אצל גד החוזה, וגד אומר דבר כל כך מוזר, הלוך, הוא שומע דבר השם, הלוך ודיברת אל דוד, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם. איזה דבר, יש בחירה, איזה עונש אתה לוקח. ואני לא נכנס בקוצר הזמן לכל המהלך הזה של הבחירה, דבר כל כך מוזר, תבחר שלוש אפשרויות, ודוד בוחר באפשרות שנראית לו הסבירה ביותר, ניפול ענה ביד השם, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. משלוש האפשרויות אני מחפש משהו שרק הקדוש ברוך הוא, לא את החרב ולא הרעב, כי חרב זה בידי אדם, ורעב בסוף זה גם בידי אדם, שאני נזקק לטובת אנשים, הדבר זה מידי השם, הקדוש ברוך הוא, רק מולך אני מוכן להתמודד. ניפול ענה זה כמו המנון, ניפול ענה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפול. אני רוצה לנהל דיאלוג איתך, והדיאלוג הזה זה מתוך אמונה נורא נורא עמוקה, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. אני מאמין שאתה לא תשחית. והנה הפסוק הבא, וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, ואני אומר לא, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. ובאמת באמצע הפסוק, וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני לרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אתה, הרף ידיך, ומלאך אדוני היה עם גורן הרבנה היבוסי. הנה התמונה, הנה וינחם השם אל הרעה אשר חשב לעשות, להשחית את כל הארץ ובעיקר את ירושלים. התמונה הזאת היא באמת תמונת הסיום של הכל. דוד עומד בליבה של ירושלים, נושא עיניו לשמיים ואומר ניפול ענה ביד השם כי רבים רחמיו. שלושה ימים יורד דבר כבד על הארץ, 70,000 איש נהרגים, וכשמגיע המלאך המשחית אל ירושלים, פתאום נעצר הכל. גדול, פתאום החרב הזאת נעצרת באמצע הניסיון, משהו כמו במכות מצרים, הכל נעצר, ואז גד החוזה אומר לדוד, עכשיו מהר, תקים מזבח בגורן הרבנה היבוסי, ואנחנו חווים פה חוויה, איך שדוד קונה ממש בכסף מלא, קונה מהרבנה, את אותו מקום שיהפוך להיות מקום המשכן, שם הוא מעלה מזבח להשם, שם הוא מעלה עולות ושלמים, ואנחנו מסיימים איך שהקדוש ברוך הוא נעתר לארץ, נעצר את המגפה מעל ישראל, ואנחנו מוכנים עכשיו לצאת אל הדרך החדשה של סיום חיי דוד והמעבר לשלמה. ספר שמואל ב' נעצר כאן. ספר שמואל ב' בנספח שלו. הפרק הזה ברור לנו, שייך לראשית ימיו של דוד בירושלים, אבל הוא נטוע כאן בסוף הספר, כדי שאנחנו נבין את הצליל העמוק הזה, של ניפול לנה ביד השם וביד אדם עלי פולה. דוד הוא איש דתי. דוד הוא איש עם תודעת עומק שיש אלוהים על פני הארץ. דוד הוא אדמוני. דוד עושה הרבה מעשים שאנחנו עומדים משתוממים מול העוצמה והחרפה והקושי שלהם, אבל תמיד בסוף יש איזה רגע של התבוננות, של בדק בית, של חשיבה פנימית, של היכולת לעמוד ולהגיד חטאתי. דוד הופך להיות מלך ישראל חי וקיים, לא בגלל שהוא מושלם, אלא כי דוד יודע להקים עולה של תשובה, ודוד יודע לפנות אל המקום הגבוה יותר, אל המקום הרוחני יותר, ועל זה נעצרת מגפה מעל ישראל.